לפתור. רציתי לדבר איתכם על הישארות הנפש. עכשיו, הסיכוי שאת, גברת בניסטי, תשמיע את מה שאני אומר, הוא קטן, בגלל שאת יושבת רחוק, ואני לא מתכוון להגביה את הכל יותר מזה. שלך ברור. לא, אני לא נגד אף אחד, אני רק... טוב, תעשי מה שאת רוצה. אני לא אמרתי כלום. אחד מהיסודות המקובלים ביהדות זה שיש הישארות לנפש. כלומר שהחיים בעולם הזה הם לא החיים וזהו, אלא שאנחנו פה במעבר. זה מה שזה אומר. מכאן ואילך הכל לא ברור. זאת אומרת, זה ברור, אבל מה המהות של ההישארות הזאת? מה פירוש הדבר שהנפש שלי נשארת וכדומה? הדברים האלה, מה? מה אני אמרתי? אני אמרתי נפש. מה?
יש חמש חלקים.
או חמישה או חמש, איך שאתה רוצה. חיה יחידה, כן, כן, בסדר. באמת זה בגמרא מובא בסדר שאתה אומר. שאמרת נפש, רוח, נשמה, יחידה וחיה. תראה, בדרך כלל בספרי המקובלים כתוב ככה, נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, אבל בגמרא כתוב נפש, רוח, נשמה, יחידה, חיה. כמו שאמרת. אתה מקובל יותר. אבל אני עוד לא נכנס כאן לפרטים של ממה מורכבת הנפש, כן? שזה שאלה, אם יש מישורים שונים, או שזה נפש אחת, יש לה פעולות חלוקות, האם זה דרגות בהכרה, או שזה מציאות אובייקטיבית, כל זה מספיק מסובך גם כך. בסדר? אני אדבר על זה במובן הרבה יותר פשוט, יחסית, כשאני אתייחס לדברי הרמב״ם והמקובלים בנושא, וזהו. אבל אולי רציתי קצת לפני כן להזכיר משל שנמצא בספר גשר החיים לרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי. מכיר את ספר גשר החיים? מת הרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי? ספר חשוב דווקא, כל מדיני אבלות יש שם. זה ספר בעיקר לאשכנזים, אבל יש שם הרבה דברים מעניינים, סוגיות שנדונו בנושא הזה. כן? ושם הוא מביא משל לשני תאומים שנמצאים בתוך הרחם של אמם, והם מתווכחים האם יש חיים אחרי הלידה. ואחד אומר, בוודאי, יש חיים אחרי הלידה, הרבה יותר מעניינים, הרבה יותר רחבים ועשירים ממה שיש פה בתוך הרחם. והשני, שהוא רציונלי מאוד, עונה לו שזה לא יכול להיות מכמה סיבות. א', שם אין חבל טבור, אז אין ממה לאכול. אין שם משפיר. שם הטמפרטורה נמוכה מאוד. פה זה 37 מעלות. בחוץ פעמים 0 מעלות. אנחנו נקפא. דבר נוסף, שם יש כל מיני עצמים קשים. אנחנו ניפצע. אנחנו פשוט נמות עם מחנה עם האוויר הזה וכו' וכו'. ואם כן, אין שום תנאים אובייקטיביים שמאפשרים את המשך הקיום אחרי הלידה. דבר נוסף, אנחנו רואים במו עינינו שכל דבר שיורד למטה בחור השחור הזה לא חוזר לעולם. אף אחד לא חזר משם. מסקנה, אין חיים אחרי הלידה. אחרי 9 חודשים, טוק-טוק, מגיע הזמן לצאת. יש אחד, זה שמאמין בחיים אחרי הלידה, יוצא החוצה, וכולם אומרים, מזל טוב, איך הוא דומה לסבתא שלו, ויש לו את העיניים של הבן דוד שלו, וכו' וכו', איזה יופי, מתי הברית. והשני אומר, אני לא משוגע, אני נשאר כאן. כלומר, יש יחס כזה גם לגבי החיים שאחרי המוות. כלומר, האם אפשר לראות את החיים שלנו כתלויים בנתונים האובייקטיביים, הביולוגיים של החיים, או שמה יש חיים גם אחר כך. אבל זה ברור שגם לפי אמונת היהדות שיש חיים אחרי המוות, ברור שהאופי של החיים הוא שונה בתכלית מאופי החיים כאן. כך שקשה לנו להבין מהי הרציפות בין שתי צורות החיים. זה מובן? זה נקודה ראשונה שרציתי להדגיש. וכאן נכנסים קצת יותר לעומק, יש שאלה, מה נשאר, למשל, האם החלק שבי שאומר אני? כן, כשאני אומר את המילה אני, אני מתכוון למישהו, לא? האם החלק שבי שאומר אני, שהוא החלק החווייתי, הקיומי, הוא הנשאר, או שמה נאמר לו, מה שנשאר זה משהו מופשט, אבסטרקטי מאוד, המחשבות, הדעות, ההשכלות בלבד, כן? המושכלות. למשל, הפילוסופים בימי הביניים הם נטו לומר שמה שנשאר מן הנפש זה ההשכלות שלה, לא האני שלה. האני נראה נמוך מדי בעיני הפילוסופים. קוראים לזה, במושגים של תורת הקבלה, לא הישארות הנפש, אלא הישארות הרוח. כן, שרק הרוח נשארת, אבל הנפש, האני, נעלם. לעומת זה, המקובלים מדברים על מה שנקרא שלנפש יש חלוקה דרבנן. מה זה חלוקה דרבנן? מה זה חלוק? איזה סוג בגד? למה הוא נקרא חלוק? כן, בגלל שהוא חלק? אז נקרא לזה חלק. פשוט מאוד, כי הוא מחלק. הוא מחלק בין אדם לאדם. כן? אם כל הנש... הרי מה שבצלנו מבדיל זה הגוף. מדוע אני ואתה אנחנו שני אנשים? כי יש לנו גוף שונה. אם לא היה לנו גוף שונה, יכול להיות שהיינו נפש אחת. אבל בעולם העליון, ששם אין גוף, אבל נשאר משהו שמחלק. משהו שעוטף כביכול כל נשמה, או כל נפש, איך שרצו לקרוא לזה. וזה חלוקה דרבנן. כלומר, אני נשאר. יש צד שהוא זה בפנים. כן? כמו שמשל התניה אומר, כל ישראל הם נשמה אחת בגופים מחולקים. אז יוצא שאם נבטל את הגופים, נשאר רק נשמה אחת. איפה האני שלי? כן? באמת, המהר"ל מפראג... מה? הכל באדם הראשון, אבל זו שאלה מאוד מעניינת. מה זה שהייתי... למשל, יש במדרשים שיש כאלה צדיקים שהם באים מהשערות של אדם הראשון. יש כאלה שבאים מהגבות, יש כאלה שבאים מן האף, יש כאלה שבאים מן הבית השכי של אדם הראשון. כל מיני. אז זאת אומרת שכל אחד ואחד חש את עצמו אחרת בתוך המכלול הגדול הזה. אה? הנפש. כן. הנפש. והמהר"ל מפראג בספר תפארת ישראל אומר שהגישה של הפילוסופים שאומרת שכל מה שנשאר מן האדם זה רק המושכלות שלו, הוא אומר זה בעצם נקרא כפירה בהישארות הנפש. כי הוא אומר, אם אדם בנה בית והוא מת, נשאר הבית, אז זה נקרא שנשארה הנפש? לא, זה משהו שחוצני לו. כמו כן גם המושכלות, אומר המהר"ל, זה שאדם הבין ששתיים ועוד שתיים זה שווה ארבע, זה היה נכון גם לפני שהאדם השכיל את זה. אז לפי המהר"ל, המושכלות הם לא חלק אינטגרלי של נפש האדם. מה שאין כן לפי הפילוסופים, שכיוון שהשכל זה האדם עצמו, אז כאשר אני משכיל משהו, אז אני באמת נשאר נצחי. זה כיוון שרואים אותו יותר ברמב״ם. בסדר? אז כבר התחלנו להסתבך. במיוחד שלמשל, אני נגיד אוהב אומנות. נגיד. האם האומנות נשארת איתי או לא? השאלה היא, האם אומנות זה דבר שתלוי בגוף? או שזה דבר שיש לו יסוד עצמי בנפש? יש גם וגם?
גם וגם, כי זה מעבר בנפש.
כי אתה כותב עם היד, אבל המחשבות שלך...
זה ספרות, כן. המחשבות, אבל נגיד, אדם אוהב אסתטיקה, אוהב יופי. כן? האם היופי הזה זה משהו ששייך אך ורק לגוף? או שמה זה שייך גם לנפש באופן עצמי? רק כל עוד שאנחנו חיים. אבל יש בגמרא סיפור מעניין במסכת ברכות על איזה אדם אחד ששאל את המתים בבית הקברות, יש לה אילו דרך לדבר עם המתים? לא, לא באור. לא באור. הלך בראש השנה, שמע לבית הקברות, שמע, בקיצור סיפור. שאל את המתים, ואחת המתות אמרה לבן אדם, תגיד לפלונית שמחר היא באה אלינו. כלומר, שהיא תמות בעצם. אבל שהיא לא תשכח להביא את המסרק שלי ואת המכחול של העיניים. ככה כתוב. אז הרב קוק מסביר שם בניה שהמסרק והמכחול זה שייך ליופי. אז מכאן נתגלה לאותו המורה שלאסתטיקה יש שייכות גם בנצח. יש משהו שהוא נצחי בתוך האומנות. לא כל אחד זוכה לזה, אני אתאר לעצמי, אבל יש כאלה. למשל, רמברנט. שמעתם עליו? רמברנט היה צייר, הולנדי. שמעת על ציירים הולנדים? על ון גוך בטח שמעת. כן, על ורמר. אבל היה גם רמברנט. כן? ובציורים שלו, הרב קוק אמר שרואים שהוא תפס את האור הגנוז. כן? הוא ראה. אז יש משהו שהוא לא שייך בדיוק לעולם הזה. נכון, זה מופיע בצורה, הייתי אומר, בפוטונים, כן? האור זה פוטון. אבל יש משהו שהוא טרנסנדנטי, שהוא מעבר לגלוי בציורים האלה, בתחוש האומנותי. אז באמת תמיד יש שאלה, מה נשאר? נשאל אפילו אחרת. יפה מאוד. ומה אתה אומר על אהבה? אהבה זה שייך לגוף או זה שייך לנפש? לא, זו שאלה, כן? ברור, זה נשאר. יוצא לפי זה שהאהבה היא דבר שממשיך גם אחרי החיים. כן? עכשיו, יש לזה גם קצת השלכות. למשל, יש שאלה, מה גורם לנפש להיפרד מן הגוף? אז בדרך כלל זה חולשת הגוף. כן? האדם חולה, וכבר אין לו כוח, אז הגוף כבר לא מחזיק, ואז הנפש הולכת לה. זה צורה אחת. אבל יש אצל הצדיקים, זה פשוט, זהו, פשוט כל הזמן זה היה עליי. סליחה שאני מתרחק, כן? אבל אצל הצדיקים יש מה שגורם לנפש להיפרד מן הגוף זה לא חולשת הגוף. זה ההשתוקקות של הנפש אל בית אביה. יש פסוק כזה בספר קהלת, וגם הנפש לא תמלא. אומרים חז"ל, מה זה הנפש לא תמלא? משל לבת מלך. בת מלך היא עדינה, מפונקת, אצילה. היא סנובית קצת. וכיוון ש... אבל... המלך מצא לה בעל כפרי. אדם טוב, סך הכל. הוא מאוד אוהב את אשתו ורוצה לעשות לה נחת. אז הוא מביא לה תפוחי אדמה ענקיים שהוא גידל בעצמו. מלים באפר, שם את זה על השולחן. אשתי, הבאתי לך תפוחי אדמה מיוחדים. והיא מסתכלת על זה, כזה, היא לא יודעת איך לגעת בזה בכלל. ויום אחד הוא מביא לה כבש שחוט, שהוא שחט בעצמו. הנה, מביא את הכבש עם האור, כבר מופשט. הנה, הפשטתי לך כדי שיהיה לך יותר קל. והיא נגאלת מזה. כן? זאת אומרת, אבל הוא מתכוון לטובה. אבל היא, בת מלך, היא כל הזמן חולמת על בית אביה וכו'. כך גם הנפש. הנפש בעולם הזה יש לה איזשהו קושי להתביית כאן. היא לא מרגישה בדיוק בבית. אז תלוי, יש כאלה שאצלם הגעגוע הזה של הנפש מורגש, יש כאלה שאצלם לא. לא מורגש, תלוי איך האדם חי, אם האדם מאחד את עצמו עם התביעות החומריות בלבד, או שמה האדם שומר על ידיעת, מה? יש גם שילובים, זה תלוי, אבל אומר, יש סוגים שונים של אנשים ביחס לשאלה הזאת. עכשיו, אז יש השתוקקות של הנפש של בית אביה, שגורמת לאנשים הגדולים, שאז הנפש נפרדת מן הגוף. והשאלה היא, מה זה סוג החוויה הזה? כלומר, איזה מין דבר זה הדבקות הזאת של הנפש במקור? מצאנו אצל הפילוסופים שני סוגים שונים של תיאור. אצל אריסטו נאמר שפשוט השכל משכיל מציאות כל כך מופשטת, כל כך עליונה, שהוא נפרד מן הקליפה של הגוף. זה הניסוח של אריסטו. כלומר, המוות זאת חוויה שכלית אצל הפילוסופים. אצל אפלטון, לעומת זה, מצאנו שיש תיאורים של אהבה. כלומר, הנפש אוהבת, יש לה תענוג רומנטי. תענוג רומנטי של השתוקקות אל השם. ולכן, או של האידאות אצלו, ואצל האידאות, כן, האידאות אל מעלה, שאני, וההשתוקקות הרומנטית הזאת גורמת לנפש לצאת. רגע, אז שאלה טובה, אבל לפי זה יש פה שני סוגים של תיאור. תיאור אחד שכלי, השני רגשי חווייתי. אין בעיה. דיברו איתך. טוב, בסדר. טוב, זה בסדר, לא להקפיד. טוב. עכשיו, אז יש פה שני תיאורים, אחד שכלי, אחד רגשי. מה ההבדל המהותי בין שני התיאורים האלה? בתיאור השכלי, בעצם כאשר הפילוסוף משכיל את האמת, עם מי הוא מדבר? עם עצמו, אין לו עם מי לדבר. כלומר, הוא נשאר בבדידות שלו. זאת חוויה של בדידות. לעומת זה, כשיש אהבה, יש חוויה של דיאלוג. מישהו מול מישהו. כן, השאלה היא באיזה מובן? האם זה דבר שכלי ואז זה נשאר ביני לבין עצמי, או שיש לי עם מי לדבר? האם זה דיאלוג?
זה חשוב
מאוד. כי זה השאלה, האם אני בעולם סגור או בעולם פתוח? האם אני בעולם שיש לו משמעות, או עולם שאין בו משמעות? כי הרי רק להתאחד עם המושכלות, איזה משמעות יש לזה? אבל איך, אבל אמר כבר הלל, כשאני לעצמי, מה אני?
לא לעצמי, אני מרגיש
משהו. משהו או מישהו? משהו או מישהו?
לא, משהו.
אז זהו, זה הבעיה. כי אם זה רק משהו, אז אני אובייקט. איך אמר הלל? כשהעין הוא האני שלי, אז יש מישהו בשבילי. אבל כאשר האני שלי עומד בפני עצמו, אז אני הפכתי להיות אובייקט. כך אמר הלל הזקן, לא? נכון, וזה, נכון, זה הדברים של הלל, נכון? הלל! כן. כן, מראה זה כאילו, נכון. אז אני, יש מה שקרה נרקיסיזם, שאדם נהנה מעצמו, אבל סך הכל זה ייאוש. זה ייאוש להיות בינו לבין עצמו, ככה נראה לי. כן. אולי אצל כמה פילוסופים מיוחדים זה בכל זאת חוויה מיוחדת במינה. אבל אפילו הייתי אומר ככה, אם אפשר להעיז לומר, גם הקדוש ברוך הוא מרגיש בודד עם עצמו. למה הוא ברא את העולם? הוא חיפש עם מי לדבר, לא? יש ביטוי כזה. קדושים תהיו כי קדוש אני. לא מובן. למשל, האם בגלל שהקדוש ברוך הוא קדוש, אז אני צריך להיות קדוש? אלא זה כאילו שהקדוש ברוך הוא אמר, אני בינתיים היחיד הקדוש. מרגיש לבד. תהיו גם אתם קדושים, נוכל לשחק ביחד. יש איזה מין חיפוש של הדיאלוג האלו. אבל בואו נחזור לשאלה שלך. סרב, אני רוצה להגיד לפניכם. אצל הרמב״ם מצאנו שני ניסוחים. גם ניסוח כזה וגם ניסוח כזה. למשל, איך אומר הרמב״ם? אינו אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה האהבה. אם מעט, מעט. ואם הרבה, הרבה. ואומר הרמב״ם לגבי אהבת השם, וכל שיר השירים משל לעניין זה. השיר השירים זה תיאור רומנטי. כלומר, בסופו של דבר, מול האלוהות יש דיאלוג. אבל בואו נחזור עכשיו לשאלה שלך. אז למה הצדיקים לא מתים מהר?
היום כאלה שכן, אבל...
כן, אבל אתה שואל, למה...
כי דווקא חיים הרבה, אריכות ימים.
כן, באריכות הימים, נכון. אתה יודע למה? יש משהו שמציל אותם מזה. מה מציל את הצדיקים מלמות? זה דבר מאוד... לא, יש משהו נפלא שהקדוש ברוך הוא ברא באדם כדי להציל אותו מן המוות. היצר הרע. היצר הרע זה יצירה נפלאה. זה אהבת העולם הזה. כלומר, אם לא היה לנו יצר הרע, הנשמה שלנו הייתה משתוללת. הייתה על המקום הזה. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא לנו אהבת העולם הזה. זה כוח נוסף בנפש. ובזכות זה יש קיום לאדם בעולם.
אבל משה רבנו שהוא בכלל, לא היה לו בקושי יצר הרע שהוא, כאילו, יכול להיות שאלו, אבל הוא היה ממש קדוש, אני מדבר עם השם פנים לפנים.
הוא כבר לא היה בעולם הזה.
אז 120.
הוא לא היה בעולם הזה. כן. כלומר, הוא כבר לא היה ממש פה. אלא הוא הסתובב פה בשביל קהל ישראל, לא בשביל עצמו.
צדיקים אחרים,
ברוך השם, לכולם יש יצר הרע, זה בסדר. הרב קוק אגב כותב, מאיפה אנחנו יודעים שחיי העולם הזה זה חשוב? שהרי אפילו משה רבנו התפלל להמשיך לחיות. גם הוא אומר. לא רצה למות. סימן שהעולם הזה זה חשוב.
כן, בשביל מה הוא רצה לחיות? לקיים עוד מצוות.
מכל מיני סיבות. זה לא היה בשביל לקיים מצוות, תאמין לי.
זה בשביל להיכנס לארץ.
ולמה הוא רצה להיכנס לארץ?
להגיע
מצוות.
סליחה,
יש לי קושיה עליך. אצל משה זה לא מצווה להיכנס לארץ, כי יש לו מצווה לא להיכנס. אז אותה מעלה שאני קונה בכניסתי לארץ, שאני מקיים מצוות כניסה לארץ, משה מקבל את אותה מעלה בזה שהוא לא נכנס. אז מה הבעיה? אז היה לו משהו אחר שהוא רצה. זה סוגיה במסכת סוטה. ששמע כתה, מה? דף י' ד'. כן. עוד לא הגעת.
לא.
דף י' ג'. עמוד ב'. יש כל מיני סיבות, אבל אני לא רוצה להיכנס, בבקשה. אני לא רוצה עכשיו, זה לא הנושא שלי, אני עכשיו מדבר על הישארות הנפש. זה מספיק מסובך גם ככה. טוב, בסדר. טוב. עכשיו, יש ביטוי כזה במשנה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. נכון? שנאמר, ואמר כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשי ידי להתפאר. זה תלוי בנוסחים. אבל בהמשך המשנה כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. האומר, כך וכך 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 וכו'. כן? כל מיני, יש שם רשימה של אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. הם מישראל או לא מישראל? מישראל. אבל אמרת לפני כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז איך אתה אומר לי עכשיו ואלו שאין להם? לא, כתוב אין להם. לא כתוב גודל, שיש להם קצת. כתוב אין להם. יש פה משהו לא מובן. כוכבית. אז היה צריך להיות כתוב חוץ מי. המילה חוץ מי ידוע אצל חזל. חזל יודעים להגיד, שהם רוצים להוציא משהו מהכלל, אומרים חוץ מי, או מלבד. כן? או אפשר להגיד כמו אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. אז אלו שאין להם חלק עולם הבא, ואלו שיש להם. כן? אפשר לעשות.
אין כאלה בעם ישראל.
אבל כתוב אלו שאין להם. למה? אין אפיקורסים בעם ישראל. אחר כך יש רשימה של מלאכים ושל אידיוטות. כמעט כולם יהודים שם. אחאב ובלעם. לא, בלעם דווקא גוי. אבל כל האחרים שם. יהודים כולם. אז זה לא מסתדר. צריך לומר ככה. אלו, כלומר, כל ישראל... יש להם חלק לעולם הבא, כולל אלו שאין להם חלק לעולם הבא. אז איך להבין? כלומר, גם אלו שאין להם חלק לעולם הבא, אז יהיה להם, איך זה יכול להיות? אז זה לא פייר. יש פה צדק בעוד,
שחצת. יפה.
יפה. כלומר, אתה אומר מה שאומר האריזל. האריזל אומר ככה, כל ישראל יש להם בסופו של דבר חלק לעולם הבא.
חוץ מאחד.
אבל בלעם הוא לא יהודי.
יהודי, אנחנו מדברים.
אבל אומרים
שגם אפילו לגויים בסוף,
בסוף. בסוף, בסוף. איפה ראית שגם לגויים בסוף, בסוף? זה מעניין אותי. אני מצאתי מקור אחד, אבל אני...
אולי ישועת ישראל או רשומות, שמשהו אומרים שאין להם חלק לעולם הבא, לגויים זה רק על פי הפשט, אבל...
לא, אז אני חושב שבלבלו אותך קצת, זה לא בדיוק זה, אבל לא משנה.
זה משהו רשומות.
רגע, דורשי רשומות אמרו כולם
כן, כן,
כן, כן אבל שמה זה לא נאמר על הגויים שמה אני מחפש מקור שאומר שלגויים יש בסופו של דבר כולם לחלק
זה אני לא בטוח
זהו, אני מצאתי מקור אחד באדיר במרום של רמחל כן, זה המקור היחיד בינתיים שמצאתי אני מחפש עוד אני אמצא, בלי נדר אם תעזור לי תעבור פשוט, תעשי לי טובה, תעבור על כל התורה כולה תגיד לי בסדר אז עכשיו יש פה כל ישראל שהם חלק לעולם הבא, ובכלל זה גם אלה שאין להם, כי בבוא הזמן יהיה להם. אבל מה? זה דורש גלגולים, גהינם, ייסורים. בסוף כולם זוכרים. אפילו ישו. יהודי לא. בסוף גם הוא יקבל משהו.
אז אלו שאין להם זה פשוט אלה שלא בשלב הראשונים יקבלו?
יפה. כי הרי זה מה שכתוב, כל ישראל. עכשיו נשאלת השאלה. כשאני קורא משפט כזה, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. מה זה עושה לי?
אני יכול לחתום.
נותן תקווה.
אני שמח. למה שעננות ולחנות? שמחה. לא, יותר מתקווה. בטוח, יש ביטחון, יש תעודת ביטוח.
תקווה זה מעבר, זה יותר משמחה, זה כאילו הסרת אחריות.
גם הסרת אחריות, אני לא בטוח, דווקא אולי זה יותר קשה.
אני יכול לחתור כמה שבא לי ואני אקווה.
כן, נראה אותך.
לא, זה מה שעולה במחשבה.
אולי, אני לא בטוח שזה נכון, אנחנו נראה את זה בהמשך. בסדר? יש התייחסות של הרב קוק לנושא. אבל השאלה היא כזאת, אני אומר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, איזה חלק של המשפט מעניין אותי פה? כל ישראל...
חלק.
יש לה... המילה חלק. זאת אומרת, את אומרת ככה. אני מחפש איפה אני פה, אני בחלק. כל ישראל יש להם חלק. ולכן, בתלמוד הבבלי, הפרק במשנה שמתחיל במשנה הזאת, נקרא פרק חלק. למה? כי הקורא הבבלי הוא מאוד מודאג, האם יש לו עולם הבא או לא. הוא רק כל ישראל שם חלק. איזה יופי, חלק, זה השם של הפרק. איך נקרא הפרק הזה בירושלמי? כל ישראל.
מה?
כל ישראל. כלומר, הארץ ישראלי לא מתעניין בשאלה, יש לי חלק, אין לי חלק, השאלה, לכל ישראל יש או לא? האם לאומה, כאומה, זה יסוד לאומי, כלומר, הקריאה הבבלית היא דתית, ולכן היא דואגת לפרט, ואילו הקריאה הירושלמית, הארץ ישראלית, היא לאומית. כן, אבל כאילו, מה מעניין אותי? כן, יש בגמרא בפרק חלק כתוב ככה, שרבי יהושע בן לוי שאל את אליהו הנביא שתי שאלות. הוא שאל אותו, האם יש לי חלק לעולם הבא? אחר כך אומר לו, ומתי יבוא המשיח? מעניין מאוד הסדר של השאלות האלה. מה מעניין את רבי יהושע בן לוי תחילה? לא, השאלה הראשונה שהוא שאל. השאלה הפרטית. האם יש לי חלק לעולם הבא? בית, מתי יבוא המשיח? עכשיו, מעניין, מה ענה לו אליהו הנביא על השאלה הראשונה?
המשיח?
לא, על השאלה הראשונה. על השאלה הראשונה, של אם יש לרבי יהושע בן לוי חלק לעולם הבא, מה הוא ענה לו? לא. הוא אמר לו, אם ירצה האדון הזה. הוא השאיר אותו בספק. אחר כך הוא אמר לו, ומתי יבוא המשיח? הוא אומר, לך תשאל אותו. מה עשה רבי יהושע בן לוי? הלך ושאל את המשיח. אמרו לו בגמרא.
אמר לו?
ואז הוא שאל את המשיח, מתי... הוא אמר לו, שלום עליך רבי. ואז המשיח ענה לו, שלום עליך בר לוי, זאת אומרת, בן לוי. אחר כך שאל אותו רבי יהושע בן לוי, אמת עתה מר, או מתי כבודו בא? אמר לו, היום. אחר כך חזר רבי יהושע בן לוי לאליהו הנביא, שואל אותו אליהו הנביא, מה הוא אמר לך? הוא אמר לי, שלום עליך, בן לוי. אמר לו, אם כך, הבטיח לך ולאביך את העולם הבא. אמר לו, כשקר משקר בי, דאמר לי, היום אתה ולבא. ולא אתה. כלומר, הוא הרי שיקר לי, אומר רבי יהושע בן לוי. הרי הוא אמר שיבוא היום ולא בא. עכשיו, אני רוצה להבין משהו. מתי רבי יהושע בן לוי מתעורר לזה שהמשיח שיקר לו? ברגע שבתשובה של המשיח תלוי העולם הבא שלו. כלומר, אם המשיח לא משקר, אז בטוח שיש לו עולם הבא. אבל עכשיו שהמשיח משקר לגבי בואו, זה מעורר ספק לגבי העולם הבא שלו. החרדה האישית חוזרת למקום. מפחד על העולם הבא שלו.
למה הוא שיקר לו
המשיח? בסוף, אמר לו, לא שיקר, הוא אמר לך היום, מתכוון היום אם בקולו תשמע. בסדר, אבל זה מה שמעניין, אתם רואים פה, אצל אחד מגדולי האמוראים, מי אנחנו כדי לשפוט אותו, שהוא היה הרי אדם קדוש מאוד, רבי יהושע בן לוי. יש לנו ידיעות על עוצמת האישיות, אבל מה היה אצלו ראשוני, הגורל הפרטי? אחר כך, השאלה הלאומית. ולכן, השאלה של האדם הדואג לפרטיותו זה, האם יש לי חלק לעולם הבא? זה התלמוד הבבלי. התלמוד הירושלמי, כל ישראל. מה זה משנה אם לי יש חלק או אין לי חלק? אני אגיד אפילו יותר מזה. יש פסוק שאנחנו אומרים אותו במזמור לדוד השם מורי וישעי, שאומרים אותו בתקופת התשובה. בסוף אומרים, לולא האמנתי לראות בשוב השם בארץ חיים, קווה אל השם חזק ויאמץ סיבך וקווה אל השם. מה זה לולא האמנתי לראות בטוב השם? המילה לולא, יש עליה ארבע נקודות. כשיש ארבע נקודות, זה סימן שאולי צריך למחוק את המילה הזאת, אולי לא. כן? זה ספק, ספק מחיקה. ככה אומרת הגמרא. והגמרא אומרת שלמה דוד כתב עם נקודות? כי לדוד היה ספק אם יש לו חלק לעולם הבא. היה לו ספק. שמה יגרום החטא? הוא עשה איזה פשלה, אז הוא אמר, כנראה הסיפור של בת שבע ואוריה, ולכן דוד אמר, בטוחני שאתה נותן שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אך איני יודע אם יש לי חלק עמהם עם לב, שמה יגרום החטא. אז מה פירוש השאלה הזאת? כן? אז מסביר הרב קוק בעולת ראייה, שדוד המלך היה שמח מעצם העובדה שיש עולם הבא. כלומר, אם יש עולם הבא, זה אומר שהעולם היה כדאי להיברא. כלומר, יש לאן להגיע. עכשיו, השאלה, האם באופן אישי יש לו חלק בעולם הבא או לא, היא לא משמעותית ביחס לשמחה הזאת. כן, הוא שמח שהעולם אישית, הוא יהיה שם, לא יהיה שם, מה זה משנה בכלל? בכל מקרה, קווה לשם חזק ויאמץ יבריך וקווה לשם. זאת המדרגה של דוד המלך. כמובן, שמי שקור במדרגה הזאת, אז בוודאי, שיש לו חלק לעולם הבא.
אז זה יכול כאילו להתחכם, להגיד, טוב, אני אדאג לכלל, ואז בכל...
השאלה איפה האמת אצלו.
נו, כן, אז...
אבל להתחכם אתה יכול עם אחרים, לא עם הקדוש ברוך הוא. לא עם הקדוש ברוך הוא. זה הסיפור הידוע, כן, על אותה אישה שבאה לרבי זושה. מכיר את הסיפור על האישה שבאה לרבי זושה? על רבי זושה שמעת?
כן.
מה אתה שמעת על רבי זושה?
שאלו מדרגן ביטחון והוא אמר זושה רב, זושה רב, והיה מגיע לרוחד.
כן, ככה. טוב, יש הרבה סיפורים על רבי זושה. רבי זושה מניפולי. אחד הסיפורים זה שאישה אחת באה אליו אמרה לו, רבי, תתפלל שיהיה לי בן. אז הוא לקח את הפתק, שפרינץ בספייג גיל, והתחיל להתפלל שיהיה לה בן. ותוך כדי שהוא מתפלל, הוא שומע מכל מהשמיים שאומר לו, זושה, אל תתפלל, כי אני לא רוצה שלאישה הזאת יהיה בן. מה עושה רב זושה? ממשיך להתפלל, כמובן. ואז הוא שומע כל מהשמיים שאומר לו, זושה, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן. אבל לך לא יהיה עולם הבא. מה אומר רב זושה? מצוין, עד רבה, אני יכול, סוף סוף אני יכולה לעשות את הדברים לשם שמיים. לבוביצ'יאני אמיתי, כן? פילוסוף דתי מוחלט, ממשיך להתפלל. ואז הוא שומע כל מהשמיים שאומר לו, זושה, תיזהר, אם תמשיך להתפלל, יהיה לה בן, ואת העולם הבא שלך תקבל בכל זאת. מה עשה רב זושה? המשיך להתפלל. למה? בגלל שהוא הבין שזה שהוא לא רצה את העולם הבא, זה חטא. כלומר, אמנם צריך איזשהו מבחן מוסרי בנפש, איזשהו שלב בחיים, שבו האדם מרוב אהבת השם מוכן לוותר על חלקו. בסדר, גם משה רבנו עשה את זה, מחנינה. מחנינה מספרך אשר כתבת.
גם אהרון שמה? מוכן עם העגל.
כן, הוא מוכן לחטוף על זה, רק בשביל אהבת ישראל או אהבת השם, הוא מסוגל. בסדר, יש. אבל בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא נותן לך את העולם הבא. אם אתה אומר שאתה לא רוצה את העולם הבא, אז אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה טעות בזה שהוא ברא את העולם הבא. שבעצם עולמו, זה לא בסדר שיש לעולמו משמעות. לכן צריך לחזור בתשובה גם מהמדרגה הזאת ולקבל את העולם הבא. זה מובן. אז זה שוב, אפשר להתחכם. אבל זה לא, אפשר גם לא להתחכם.
זה מה שהתכוון רבי
יהושע. מה?
זה מה שהתכוון רבי יהושע.
מה אמר רבי יהושע? תראה, אני לא יכול לדחות הסבר כזה מסיבה פשוטה. כי אם אתה רוצה ללמד זכות על רבי יהושע בן לוי, מי אני שאמנע את זה ממך? בסדר? עכשיו, מתוך כך, אני רוצה להבין פה שאלה, מה גורם לנפש להיות נצחית? זו שאלה גדולה מאוד. יש בזה ניצוץ, אז זה מעניין, מה את אומרת? אז היא נצחית מלכתחילה, את אומרת. אהה, זה דבר מעניין. זה ויכוח עתיק. יש ויכוח עתיק על זה. אצל תלמידי אריסטו אפילו. אצל פרשני אריסטו, יותר נכון. בין תמסטיוס לבין אלכסנדר מאפרודיסיאס. הם התווכחו. מה גורם לנפש להיות נצחית? אז תמיסטיוס, הוא אמר כמו שאת אומרת. כן? הוא אמר, כן, זה ניצוץ. זה ניצוץ אלוהי. נצחי, מלכתחילה. הוא היה גוי. כן, אלוהי. הוא אמר אלוהי. לא יודע איך אומרים את זה באיווניס, אבל הוא אמר את זה באיווניס. אצלם המושג אלוהי הוא לא בדיוק המושג שלנו, אבל קרוב, וזה לא משנה. אבל יש משהו בנפש כזה. לעומת זה, אלכסנדר מאפרודיסיאס, הוא אמר, מה פתאום? הנפש, יש לה רק, זה משהו כמו הבהמה. כמו שנפש החתול, כשהחתול מת, לא נשאר כלום. אז כך גם נפש האדם. אבל יש בתוך הנפש הבהמית הכנה. פרדיספוזיציה, הכנה. הכנה לקלוט המושכלות. ואם הנפש תקלוט את המושכלות, אז היא תהפוך לנצחית. זה ככה שיטה.
תלוי במעשים.
תלוי במעשים או במחשבות. ככה שיטה של אלכסנדר מאפרודיסיאס. ויכוח. האם זה ניצוץ, או שיש בנפש רק פוטנציאל בכוח להיות נצחית, אבל יכולה גם לא להיות נצחית. כמו שפעם הבן שלי ראה חתול שנדרס, אמר, אבא, ראיתי אותו שפגע בחתול והוא לא עף לשמיים. כן? זה היה בשבילו תגלית, שהנפש לא עלתה לשמיים. אז יש בזה חילוק. אז הרמב״ם נוטה לשיטה של אלכסנדר. ככה לפחות פשט דבריו. והרמב״ן הוא נוטה לשיטה של תמסיוס, שהנפש יש לה משהו אצילי מעצמו, נצחי. מי צודק?
שילוב.
שילוב?
כן.
או שנצחית או שלא נצחית.
רמב״ן. הנפש הוא אלוקי, אבל כן יש משמעות למצוות לקרב אותה.
אז את אומרת כמו הראשון, שבעצם יש ניצוץ, אז זה לא שילוב.
אבל עדיין יש פוטנציאל שצריך לממן.
אז בואו נראה. אז הרב קוק יש לו שיטה גאונית בזה. אנחנו נקרא אותה עכשיו. הוא אומר שזה ההבדל בין נשמה של יהודי לנשמה של גוי. מעניין. לפי זה אנחנו גם נשאל שאלה, מה יותר כדאי להיות? האם יותר כדאי להיות יהודי או יותר כדאי להיות גוי? בואו נראה.
זה לא, אי אפשר לבחור.
אני לא בטוח שאי אפשר לבחור, אנחנו עוד מעט נדון בזה.
לא.
רגע.
שם חוצב.
סלח לי אדוני. סלח לי מר ספז, אני רוצה לדבר על זה. בסדר? אוקיי. בואו נקרא בדברי הרב קוק בספר עולת ראייה שמודפס לפניכם. יש מציאות נפש. אגב, את רוצה דף? או שאת חושבת כל הזמן הלך להחזיר את החדרים? אני מקווה שיש מספיק לכולם. יש פה עוד מישהו? אתה גם רוצה? יש עוד? לא? לא רוצה? לא, לא, מספיק. גם נס קרה שפתאום יש מספיק דפים לכולם. טוב. אומר ככה, הרב קוק, יש מציאות. יש מציאות נפש כוחנית. מה זה כוחנית? פוטנציאלית, בכוח. כן? לא כמו בעברית מודרנית שכוחני זה אלים. לא, ההפך. בכוח, כן, במקום הכוח אל הפועל. יש מציאות נפש כוחנית כתואר נקודה, בלתי פרצופית. והיא רק הכנה, המשתלמת בקבלת המושכלות בשלמות הדעת והמעשים. ולעומת זה, יש סוג אחר. הנשמות האצולות ממקור הקודש בשלמות תוכנן, כתואר פרצוף שלם, כעניין המלאכים. אלא שעל ידי עבודתן הנכונה בעולם המעשה, יש להם להוסיף חיל ואומץ. כן, זה האפשרות השנייה. ומבוארים הדברים בזה בדברי הרשב"י והמקובלים הבאים אחריו, ובדברי הרמב"ן בשער הגמול ובספר מלכיאל. ולפיכך, מבואר גם החילוק בערך הנצחיות שבין שני הצדדים האלה. כי מציאותה של הנפש הכוחנית חשובה היא רק בהשתלמה בדעת ובמעשה, וכשחסרה השתלמותה זאת, הרי אין חוקה נותן לה הוויה גמורה. כלומר, אם אני בעל נפש כוחנית, ואני לא עושה שום מאמץ, האדם נשאר בטיפשותו וברשעותו. אז מה קורה לו?
אין קיום לנפש.
אין לו קיום, אז אין לו חלק לעולם הבא. יש לו גם חלק לגיהינם? לא, גם לא. לא, פשוט. כלומר, במילים אחרות, אם אני לא רוצה לשחק את המשחק, אני פטור מהמשחק. אפשר לצאת מהמשחק. כן? אבל הנפש השלמה בפרצופה ביסודה, אין עצם הווייתה עבודה, אף אם תחסר לה השתלמותה המפורטת, ובתיקון התשובה והמירוק הראוי, הרי החלק הווייתה מזומן איתה. כלומר, אם יש לי נפש אצולה מן העליונים, אז אין לי ברירה. אני חייב לזכות לחיי העולם הבא, אבל מה? יהיה לי הרבה סבל כדי להגיע לזה. ומבואר מזה שבהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל, כשהיה רצון השם יתברך לסדר נפשות האדם בדרך קליפה וסגולה שבחר בישראל. להיקבע בזרע אברהם, יצחק ויעקב נפשות נאצלות גמולות בפרצופן, בנפשותם של צדיקים נמלח, עם המלך בממלכתו ישבו שם, וליתר גויי הארץ זבד האל הטוב ברוך הוא זבד טוב של הנפש הכוחנית בכוחה לקבלת מעלת המושכלות והמעשים הטובים להנחילה בזה בראות הטוב טוב חיים הנצחיים. על כן בישראל אשר ביטיבם דרכם יעלו ויתרוממו ובהתרפותם מתפקידם יענשו מאוד, נאמר אתם בני ישראל לא חליתם. זאת אומרת היהודים אין להם ברירה. זאת אומרת, היהודי אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק. לא, אתה לא יכול לא לשחק את המשחק. היית רשע? אנחנו נכריח אותך להיות צדיק. לא בגלגול הזה, בגלגול הבא. ואם לא בגלגול הבא, אז בגיהינם. לא יחתכו אותך לחתיכות, ישרפו אותך. בסוף תהיה צדיק. אתה מוכרח.
איזה מין צדיק?
בעל
כורחו.
בסוף הוא יהיה. כן. להנחיל, ליתר גויי הארץ זבד האל ברוך הוא, אז כי לא תכלה הנפש הגמורה בצורת הרע, תתאמץ לעלות למכון מעלתה, וכפי התעכבותה כן יגדל מרוקה, עד כלות רעתה וישאר טובה דבק בחיי העולם. לעומת זה, אומות העולם, שחסידיהם המשלימים חוק נפשם, חסידי אומות העולם, גויים, ודאי יש להם חלק לעולם הבא. ואלה שאינם משלימים בדעת ובמעשים טובים, הלא נקודת הוויית המשולדת עם מציאות עצמית תולדתם, והרישה קריאה שן תכלה. ועל כן כל ישראל שהם חלק עולם הבא, כי אמר כולם צדיקים תולדתם. זאת אומרת, זה עניין של בחירה. כלומר, אצל הגוי זה יותר רגוע. אתה רוצה עולם הבא? אין בעיה. תעשה מה שצריך, יהיה לך. אתה לא רוצה? אין בעיה, לא יהיה לך. היהודי, אתה לא רוצה? אתה תהיה חייב לקבל. אז יותר קשה להיות יהודי, לכאורה. נשאלת השאלה, אני חוזר עכשיו על השאלה שקשאלתי מקודם, מה כדאי להיות? האם כדאי להיות יהודי או כדאי להיות גוי? מצד אחד, כדאי להיות יהודי כי יש תעודת ביטוח. מצד שני, זה סבל גדול. מצד שני, אצל הגוי, אין תעודת ביטוח, אבל יש לו אפשרות לזכות לחיי העולם הבא. אז מה יותר כדאי להיות?
יהודי. שאלה,
אז אני אגיד לך משהו. בוא נבדוק לפי הסטטיסטיקה. רוב הנשמות בעולם בחרו להיות נשמות של גויים.
זה לא אומר שזה יותר כדאי.
מכאן שזה יותר כדאי. כי הכל הולך לפי הכדאיות בעולם הזה. מה? הנשמה, האם היא בוחרת להיות מה שהיא? בוודאי. זה מפורש. תודה רבה שאת נותנת את השיעור במקומי. במסכת ראש השנה, בדף י' א', עמוד א', כתוב כך. אמר רבי יהושע בן לוי, כל מעשה בראשית, לדעתן נבראו. אומר רש"י, מה זה לדעתן? שאלם, אם רוצים להיברא, ואמרו הן. כלומר, יש קדם קיום, קיום לפני הקיום, ושם אני בוחר מה להיות. יש אפילו ברכה שאומרים בבוקר, שלא עשני גוי. סימן שיכולתי להיות. נכון?
שלא עשני מפייה, סימן
ש... יש ביטוי כזה, שגוי לא עשה אותי, בסדר, אבל יש... כן.
שלא עשני גוי, סימן שאין כאן בחירה.
לא, שיש מה דבר, אבל מי זה אני? שלא עשה ני, מי זה אני הזה? סימן שיכולתי להיות. זאת אומרת שאני בחרתי.
מוכר גם איזה גודל להיות נשמה גדולה?
כנראה, כן. אני בוחר.
אני בחרתי, למה ברוך שעשה?
השאלה היא מי הייתי כשבחרתי?
עשה ני.
רק רגע, השאלה היא, מי הייתי כשבחרתי?
מתי הרב?
זה בדיוק, לפני הבריאה, כשהייתי באצילות, כן? הרי אתם יודעים, לפי המקובלים יש עולם האצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז כתוב ברש"י, שעליים הם רוצים להיברא, כלומר הם רוצים לעבור מעולם האצילות לעולם הבריאה. זה בעצם השאלה.
אבל רשום בפרקי אבות ש...
אתה מכוון כתוב.
מה?
אתה מכוון כתוב בפרקי אבות.
כתוב בפרקי אבות שבעל כוח אחת הנברא, ורשום שם בקיאתי ש...
כתוב בקיאתי.
כתוב בקיאתי שבא מלאך ומוציא אותה מהפרגוד בעל כוחם. אז איך אתה יכול להגיד אם הם רוצים...
הבנתי מה שאתה אומר. זאת אומרת, אתה אומר שכתוב במסכת אבות שעל כוחך אתה נברא, נכון? אני לא רוצה להאשים אותך בציבור בשקר. אין משנה כזאת. בוא נדייק.
לא.
אני אסביר לך מה כתוב. הוא אפילו רשום בפירוש. כתוב כך. על כוחך, שעל כוחך, אתה נוצר. לא כתוב נברא. ועל כוחך אתה נולד. ועל כוחך אתה חי. ועל כוחך אתה מת. ועל כוחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך. כשאני קורא משנה כזאת, התגובה הראשונה שלי זה התקוממות מוסרית. מה? אני לא ביקשתי להיות במשחק הזה. ועכשיו דופקים אותי? מחייבים אותי לעמוד בדין? לא רוצה, לא ביקשתי. זה אכזרי המשנה הזאת כשאתה קורא אותה ככה. הבנת? לא יכול להיות שכשהוא כזה אכזרי. בוא נבדוק עוד פעם. על כוחך אתה נוצר. מהו השלב הזה שקוראים לו יצירה? נולד, אני יודע מה זה. אני יוצא מהרחם. פופ! אבל מה זה נוצר? זה הפריה? לא. אצל חזל, ההפריה יש לה שם אחר. קוראים לה פקידה. יש פקידה בהתחלה, אחרי 9 חודשים, יציאה או לידה. אבל יש 40 יום אחרי הפקידה, יש שלב שקוראים לו יצירה, שהוא השלב של ריקום האיברים, כך אומר רש"י. או, אומרים האמבריולוגים, שזה השלב של היווצרות, ראשית היווצרות מערכת העצבים, מבחינה ביולוגית. זה נקרא יצירה. שימו לב טוב טוב מה אמר התנא, מה הוא רשם. על כוחך אתה נוצר. כלומר, יש ברגע שהתהליך הביולוגי החל, אין חזרה אחורה. אבל בפקידה, בזמן ההפריה, האם אתה החלטת לרדת לביצית המופרית הזאת או לא? זאת ההחלטה שלך. זאת, ואז יוצא לפי זה, שמובן, על מדוע על כוחה אתה עתיד לדין וחשבון? כי אתה בחרת מה להיות. כלומר, עם ישראל הוא לא בחר להיות עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בחר להתאמו. אבל אני אישית, בתוך איזה אומה להיוולד? להיוולד באומה הזאת או באומה הזאת? החלטה שלי. עכשיו נשאלת השאלה. אז יוצא לפי זה שלהיות יהודי זה אידיאליסטי. כן? עכשיו נשאלת השאלה. האם זה כדאי להיות אידיאליסט? אני אגיד לכם משהו.
זה סבל זמני, ואז אחר כך אתה מרוויח, אבל אצל הגויים זה הרווחה, אתה מרוויח זמני, אבל אחר כך זהו, נעלם קליל.
לא. השאלה האם זה כדאי להיות אידיאליסט היא שאלה שאידיאליסט לא שואל בהגדרה. האידיאליסט לא שואל אם זה כדאי להיות אידיאליסט, כי זה כבר שאלה אינטרסנטית שהיא מהותית סותרת את האידיאליזם שלו. מובן? לכן אנחנו אומרים בהלל, לא לנו השם, לא לנו כי לשמך תן כבוד, על חזיך על עמיתך. למה יאמרו הגויים? זה לא בשבילנו, זה סבל להיות יהודי, אבל זה אידיאל. עכשיו תראו, זה כתוב פה מפורש בדברי הרב קוק, תסתכלו. ועניין צדקתם זו היא בסוד שקל משפט האמת של הבחירה הכמוסה. זאת אומרת, יש בחירה נסתרת בתוך ההוויה, שהרב קוק מדבר עליה במקום אחר, דיינו באיגרת רש וג', שהבחירה היא לפני הבריאה. אז יש בחירה אמיתית. אני רק חוזר על השאלה, מי הייתי כשבחרתי? הרי עוד לא הייתי אני, כי אני הרי בחרתי איזה אני להיות. אז מי הייתי? נפש. אז נפש של מה? של יהודי או של גוי? אני אגיד לך מי הייתי. אני אגיד לכם מי הייתי. הייתי חלק מן הרצון האלוהי. הרי הרצון האלוהי, אחר כך, ממנו משתלשל שיש רצון שיהיו נשמות כאלה, רצון שיהיו נשמות כאלה. אז זה הרצון כשהוא מתחיל להתגבש, נאמר. הוא מקבל, הוא נוטף מתוך הרצון הכללי, ואז אני בוחר אם להיות יהודי, להיות גוי וכו' וכו'. זה ה... מה? זה ביצירה, מה? זה קטן מאוד, זה נמוך. זה אחר כך, אחר כך. כן. טוב, זה היה דברי הרב קוק. יש עוד כמה דברים שאפשר היה ללמוד, זה לקוח מספר התניה, מה שמודפס כאן למעלה, אבל זה נשאיר לפעם אחרת. זהו, שיהיה לכם. נופש.